שלום, צהריים טובים. נדבר היום קצת על באר. כתוב בזוהר הקדוש שיצחק הוא בחינת באר. יצחק דה באר. למה זה כתוב? מה רוצה בעצם רוצה הזוהר? ועוד מקומות גם במדרשים זה מופיע ללמד אותנו. יש בסך הכל בתורה, בוא נראה ביחד, כמה בארות יש בתורה? אה? שבע בארות. איזה בארות אתם מכירים? איך? יש את הבאר, יש את את הבאר שיעקב הגיע אליה, נכון? יש את הבאר שמשה רבנו עמד עליה, יש את הבאר, שם זה מעיין. יש את הבאר של מרים, ויש את הבאר של שלושת הבארות שחפר יצחק, נכון? וסך הכל שבע בארות. כלומר, מתוך השבע בארות הללו, השבע בארות הללו, ארבעה או חמישה שייכים ליצחק. כלומר, יצחק הוא בעצם, וזה מאוד מאוד בולט כאן בפרשה, הריבוי הגדול של העיסוק בענייני בארות. כן? ולכן ננסה היום ביחד טיפה ללמוד כמה דברים שקשורים לעניין הזה של באר, ולראות למה זה רומז, כי זה ברור שלבאר יש קשר למידה של יצחק. יצחק חופר בארות, זה קשור באופן מהותי אל התכונה, אל התכונה הפנימית שלו. איך? כן? איך? בוא נראה, הבאר? איך זה? הבאר 208? וואלה, לא ידעתי. יפה, הבאר. יפה. הבאר גימטריה יצחק. טוב, מה אנחנו מכירים? איזה תכונות אנחנו מכירים, או איזה צורות אנחנו מכירים לאיסוף מים? אז יש צורה אחת, לכאורה הצורה הכי, קרא לזה, פשוטה, זה בור. בור מים. שבו בעצם האדם לוקח איזשהו חלל, אותם אותו בסיד או בכל דבר אחר, ויורד גשם ומלא את המים, את הבור מים, והמים האלו מספיקים לכמה שמספיקים. זוהי צורה אחת. צורה שנייה, מהקצה השני, זה מעיין. זה מים שנובעים מלמטה ופורצים, ובעצם יש מקום להגיד שהמעיין זה משהו שבעצם מאוד מאוד דומה לגשם שיורד. כתוב שמהיום שהקדוש ברוך הוא יפריד את המים, ביום השני, את המים העליונים, המים התחתונים, הם כל הזמן רוצים להתחבר חזרה. זה הגלים שכל הזמן עולים למעלה ורוצים להידבק חזרה במים העליונים. אז גם המעיין הוא פורץ מלמטה למעלה, ובאמצע, בין שתי האפשרויות האלו, יש באר, שזוהי בעצם חפירה עמוקה שאמורה להגיע עד לשכבה שבה המים נאגרים במעבה האדמה. ואנחנו ננסה לראות מי מקביל למה. זה נראה מאוד מאוד בולט שאברהם קשור למעיין. זה נכון שאצל אברהם בעצמו לא מופיע מעיין, אבל הוא מוקף במעיינות כל הזמן. גם הגר שהולכת וטועה במדבר, נגלה אליה המלאך והיא רואה עין מים. גם אליעזר, זה בעיקר בולט אצל אליעזר, אליעזר עבד אברהם, שהוא הולך בשליחותו של אברהם למצוא אישה, כל האירוע, כל ההתרחשות קורית איפה? על עין המים, על המעיין. כלומר, זה ברור שאברהם אבינו הגיע לעולם מיובש, לחלוטין מאמונה. הייתה כאן איזו פריצה, זרם אדיר של פריצה של אמונה ואלוקות. הרי מה המיוחד במעיין? שהמים כל הזמן זורמים. אתם יודעים, יש הלכה בין מעיין, הבדל הלכה למעשה, בין מעיין לבין מקווה מים. מקווה מים, בור מים, הוא מטהר רק בכמה? 40 סעה מכונסים. הם צריכים להיות סטטיים, מכונסים, לא יכולים לזרום. בסדר? מעיין מטהר, כי אם זה בעצם זורם, אז אתה לא יכול לדבר על 40 סעה, כי זה כל שנייה זז. נכון? אבל מעיין, בגלל שזה מים שהם נובעים, הוא מטהר גם בזוחלים. ככה המשנה מסכת מקוואות אומרת. מעיין, בגלל כוח הטהרה שם הוא יותר גדול. אז אברהם אבינו זה מי מעיין? מעיין מתפרץ, כל הזמן זז, נע, דינמי, פורץ, מטהר, מקדש, משנה, ולכן הוא מוקף כל הזמן במעיינות. זה לא שאברהם לא חפר בארות, הוא ודאי חפר בארות, אבל אנחנו לא יודעים על זה. לא כתוב בשום מקום שאברהם חפר בארות. איפה כתוב? יפה, מעולה. כתוב, יצחק חופר את הבארות שחפר אביו, אבל איפה, אבל אצל אברהם, כשאתה מחפש, לא כתוב כלום. כתוב ברמז. כתוב שאברהם, והוכיח אברהם את אבי מלך, על הודות באר המים אשר גזלו עבדי אבי מלך. לא כתוב שהוא חפר, כתוב שהם גזלו. אולי זה הייתה באר קיימת כבר. אבל, בכל אופן, אנחנו לא יודעים, לא שמענו שאברהם חפר. אנחנו, זה בדיוק העניין, אנחנו יודעים על זה שאברהם חפר בארות, ממי? מיצחק. מה? אצל אברהם זה בשבועה, בגלל השבועה. אז יפה, אז יוצא שבעצם אברהם הוא קשור מאוד למעיין. ויצחק בא ומגלה את הבאר. מה זה בעצם באר? באר זה היכולת לחפור, להתאמץ, ולראות עד לאיכן המים חלחלו. כן? אברהם אבינו עושה כאן שטיפה, תיהר את העולם בשטף מהאמונה. בא יצחק ואומר, בוא נראה עד לאיכן הדבר הזה חלחל. איזה תכונות נדרשות כדי לחפור באר? יש מאמר מאוד יפה של הרב קוק בספר מאמרי הראייה, שנקרא להוסיף אומץ, המאמר הזה. ושם הרב מתאר יפה מאוד את חפירת הבאר, ולכל אורך הדרך מתלווה אל חפירת הבאר התחושה שעלולה להיות של ייאוש. כלומר, בניגוד למעיין שהמים פורצים, אפילו גם בניגוד לבור מים שמכנס לתוכו מים שמגיעים מן השמיים, באר זה התצורה היחידה שדורשת מן האדם מאמץ. מאמץ, יכולת התמודדות, יכולת פינוי של אפר, ובעיקר התמודדות מול הייאוש, כי אתה חופר וחופר ולא מגיע. ואז חלק אחריו מבאר שם במאמר. חלק אומרים אנשים, טוב, חפרנו וסתם, אין פה מים, והולכים הצידה. אבל יש כאלה שממשיכים להתאמץ ומאמינים, אומרים, עוד נמצא מים, וממשיכים לחפור וחופרים, עד שמגיעים למשהו, יוצאים להם איזה מים אחורים. אז הם מתייאשים גם הם והולכים פורשים. ונשאר איזה קומץ קטן מאמין, שחופר ומגיע עד העומק הנכון, ושם הוא כבר זוכה למצוא מים חיים. אז זה אותו שבעצם הבאר, תכונתה היא היכולת לחפור, להתמודד עם קשיים, ולזהות נקודות חיות של מים חיים במעמקים. וזה יצחק. כלומר, יצחק, עם כל הפנימיות שלו, ועם כל השקט, הוא נראה לנו הרבה פחות פעיל מאברהם, קודם כל נשים את ליבנו שיצחק, הוא היחיד מבין האבות שמוכן להתמודד עם עבודת האדמה. הרב כותב באורות הקודש, שהסיבה שרוב האבות, רוב אבותינו היו רועי צאן, מה אתם אומרים? למה? איך? תשובה יפה. אתה אומר הנהגה, פרק ביחזקאל, פרק שלם ביחזקאל, שמדבר על מנהיגי ישראל כאל רועים. מי שהוא רועה צאן, הוא מתנהג, הוא מתרגל להנהיג את מתרגל להנהיג את הצאן, ויש כאן מבחינת הנהגה. תשובה אחת. יש עוד תשובה. מה אתה אומר? כל הלימוד על דרך ראיית הצאן. גם אפשרות. לא כי הוא לא קידש את האדמה, אלא כי... הרב אומר, עבודת האדמה, מטבע הדברים, היא מגשמת אותך. אתה נהיה מגושם. ראיית צאן היא יותר כלילה, יותר דינמית, יותר תנועה. אתה גם עסוק עם מדרגה יותר מתקדמת במציאות, עם בעלי חיים. יש כבשה כזאת, כבשה אחרת, אתה מרגיש, יש לידות וכן על זה הדרך. אז לכן זה הרבה יותר מתאים שאבותינו היו רועי צאן. חוץ ממי? מיצחק. למה? כי יצחק הוא כל כך פנימי, הוא כל כך עמוק, הוא כל כך קדוש עולה תמימה, שהוא מסוגל להתמודד גם עם האדמה, ולהצליח. הוא רואה קדושה, והוא רואה נקודות של חיים, גם במקומות שהם נראים לנו חסומים לחלוטין. על הפסוק בשבת שעברה שקראנו, שרבקה באה, נכון, עם אורחת הגמלים, ואז יצחק בא מבו באר לחי רואי. איפה זה? באר לחי רואי, אתם יודעים? איפה בדרום? הלו עזה, יונתן מתרגם, חלוצה. חלוצה, חלוצה. יש לנו חברים מאוד מאוד טובים בחלוצה, שהם יושבים את הארץ הזאת. יצחק הלך שם, ועכשיו הולכים שם גם יהודים חשובים ויקרים מאוד. ויצחק בא מבו באר לחי רועי, זה מדבר חלוצה. תלכו לשם, תתמלו משם החיים ושמחה, בעזרת השם. אבל על כל פנים, אז יצחק הולך, מאיפה הוא בא? ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, נכון? מה רוצה לעשות שם? להתפלל. אומרים שם פרשנים, איזה שדה זה היה? איזה שדה? זה השדה שהוא זרה וראה בו 100 שערים, נכון? כתוב, ויזרע יצחק בשנה ההיא, ויברכהו השם וימצא 100 שערים. זה, יצחק הלך אל השדה שהייתה הכי משופעת ברכוש, ותחשבו, כל הקומביינים והקוצרים וזה, אומר, איפה אני אתפלל? זה המקום להתפלל. דווקא בשדה, זה דווקא המקום שהצדדים החומריים הכי הכי בולטים, שם יצחק אומר, זהו המקום בשבילי להתפלל. כלומר, יצחק, בגלל עומק הקדושה שלו, הוא היחיד מהאבות שמסוגל בכלל לחפור בעירות. גם אברהם חפר, עוד פעם, אבל יצחק הביא את זה לידי ביטוי. הוא חופר את הבעירות של אברהם, ואחר כן סותמים, הנה, זה בדיוק ההתמודדות. מול סוגיית הירוש, חופרים לי, אני חופר וסותמים לי. חופר וסותמים לי, יאללה, אני אעזוב את זה וזהו. לא. יצחק חופר, סותמים, חופר עוד פעם. יש אפילו, בתרגום יונתן, הוא אומר, יצחק חפר באר אחת שקראו לה עסק, אחרי זה סתנה ואחרי זה רחובות. אז הוא אומר ככה, את הבאר עסק, יצחק חפר, קודם כל הוא חפר את הבארות של אברהם וסתמו אותם, אחרי זה הוא חפר באר שקראו לו עסק, הוא אומר, הוא חפר את הבאר הזאת, פלישתים לקחו, ברגע שפלישתים לקחו, התייבשה הבאר. אז הם החזירו את זה ליצחק. איך שהחזירו את זה ליצחק? התחילה עוד פעם, המים עוד פעם חלחלו בתוכה. לכן הוא קרא לה עסק. אפילו שלקחו, מה אתה קורא לה? אם הפלישתים לקחו לך את הבאר, מה אתה קורא לה עסק? מה יש פה להתעסק? עסק, כי זה חזר אליו, כמו איזה עסק כזה, כמו ביזנס, חזר אליו חזרה. סתנה, הוא קרא לזה כבר על שם הפלישתים. הפלישתים, השטן הזה, הם אז הוא קרא, לשון כללה אליהם. אז זה בעצם המיוחדות של יצחק. היכולת אותי לחפור באר ולזהות נקודות מים גם בתחתיות חומר. זה מזכיר לכם משהו? איפה עוד יצחק רואה נקודות של מים או של חיות במקום שאף אחד לא רואה? אצל עשיו. אצל עשיו. עשיו זה גם חתיכת באר שצריך לחפור. מה, אתם חושבים שיצחק לא ידע? יצחק לא ראה? יצחק ראה הכל. יצחק ידע הכל. יצחק ראה אולי אפילו עמוק ופנימי יותר מה שרבקה ראתה. כתוב, דרשה ידועה, ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. ויאהב יצחק את עשיו, זה לשון העתיד. ויאהב לשון עתיד, שאומר יצחק, אני מזהה בעשיו כאלה כוחות בניין ויצירה, שהוא עתיד להביא איתם הרבה מאוד ברכה לעולם. ורבקה אוהבת את יעקב. רבקה אומרת, אבל עכשיו בהווה, עשיו הזה הוא מסוכן, ויעקב זה ה... אפשר כבר לראות בהווה איך יעקב הוא מביא איתו ברכה. אז יצחק אבל הוא רואה בתכונות של עשיו איזושהי נקודה שאפשר אותה להחיות, אפשר אותה להעלות, אפשר אותה לרומם, וזה מה שהוא רוצה לעשות. לכן הוא דווקא רוצה לברך את עשיו. וזה לא ברור שהוא טעה. כלומר, נכון שבשיקול הפרקטי בסופו של דבר רבקה צדקה, אבל לעתיד, 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 אנחנו רוצים להעלות את כל האנושות, כל האנושות כולה, וגם העממים האלו של אדום, שהם עממים מאוד מאוד מוכשרים בצדדי המעשה, צריכים להתחבר אל יעקב, אל המוסר. ואז שיתחבר עולם העשייה אל המוסר, תבוא גאולה לעולם כולו. אז יצחק גם שם מזהה, אף אחד לא מבין אותו, אבל הוא מזהה. מזהה את הנקודה הפנימית הזאת הקיימת אצל עשיו, ולכן רוצה לברך את עשיו. דרך אגב, עוד איזה ראיה קטנה לעולם הפנימי של עשיו. מה יותר, עכשיו יש דיון, עכשיו שמעתם אולי בחדשות לאחרונה, שרוצים לעשות מאגר מידע ביומטרי של אזרחי המדינה. לקחת כל מיני נתונים. היום אפשר לזהות בן אדם לא רק לפי חתימה או מספר, אלא לפי הקרנית בעין, לפי טביעת אצבע. אז איזה דבר הוא יותר מדויק, יותר אותנטי? לפי מה אני יותר יכול לזהות בן אדם? לפי המראה שלו או לפי הקול שלו? מה נראה לכם? הקול יותר מדויק, נכון? מראה, אפשר לחפש, אפשר לשנות מראה, אפשר פה, אבל קול זה מדויק. כן, נכון, נכון. אני רואה מישהו מרחוק, קרה לכם, השבוע קרה לי, ראיתי מישהו מרחוק, אמרתי, מי זה? זה רוב אנושים, הוא לא ידעתי, לא, כאילו, אתה לא בטוח, הוא נראה לך דומה, הליכה וזה, אבל מספיק שאני שומע את הקול מרחוק, אני מיד מזהה. יפה, אז רגע, אז יש כאן שאלה. נכנס יעקב, ויצחק מתלבט, מי נכנס אליי? יעקב או עשיו? הקול, קול יעקב, הוא ממשש, המראה, הוא לא יכול לראות, אז הוא ממשש. המראה הוא של עשיו, נכון? אבל הכל, כל יעקב, לפי דברנו, מה היה צריך לעשות? זה יעקב? ברור, מה, הכל קודם? אז איך יצחק אחר זה? תשובה? מה אתם אומרים? איך? לא.
הוא רצה, כבר את הרצון שלו, רבקה.
הוראת הרצון של רבקה. אני שואל על פי הפשט, על פי הפשט. נכנס כאן עוד מרכיב נוסף. יש מראה, יש קול, ומה יש? הכי פנימי? ריח. ריח, ריח זה החוש הכי פנימי, והריחו ביראת השם. יצחק, ממשש עשיו, שומע יעקב, אבל אז מריח ריח ואומר, זה לא משנה בכלל מי זה. מי שבא עם הריח הזה צריך לקבל את הברכה. ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. בני! מי שנכנס עם הריח הזה, הוא צריך לקבל את הברכה. כי ריח זה התכונה הכי פנימית. על המשיח נאמר והריחו ביראת השם. זה החוש, אומרים שזה החוש היחיד שלא לא התקלקל בחטא אדם הראשון. כל החושים התקלקלו באדם הראשון, הראייה והטעם והמישוש, חוש הריח היחיד שלו לא התקלקל. הוא נשאר בטהרתו עוד מששת ימי בראשית. אז לא... נכון. אבל יצחק. כלומר, זה חוש מאוד מאוד פנימי. כתוב, הרב קוק כותב על עצמו, שכשהוא היה קטן, והוא היה עובר ליד בתי עבודה זרה, הוא היה מריח ריח של צועה, ריח של שירותים. יש כאלה שהם מריחים. כשלא קלקלו, לא פגמו את החוש הזה, אפשר להריח. והריחו ביראת השם. בסדר? אז זאת הסיבה בעצם שבגללה יצחק מתעסק הרבה מאוד עם באר. אבל הפרשנים כאן, גם הרמב"ן וגם הכלי הקר ועוד, לקחו את הבאר הזאת והרחיבו אותה עוד הרבה מאוד. אני מזכיר לכולם, באר, זה, במידה בנפש, זה החלק שמטיל עלינו את העמל כדי להגיע אל המים. זה לא המים שמגיעים מלמעלה בי שנעשה שום עמל, זה לא המים שפורצים מלמטה ורק נקבל אותם, זה החלק שמוטל על האדם לעבוד ולעמול ולהגיע אל מים חיים. לפנות אפר, לפנות פסולת, לעבוד על המידות, לא להתייאש, להמשיך להעמיק. יצחק הוא מעמיק. הוא מעמיק במשנה של אברהם אבינו, והוא אומר, בוא נראה עד איפה הוא הגיע. דרך אגב, יצחק לא חופר באלוני ממרא, ולא חופר בקירת ארבע. זה כבר אזורים שבהם אברהם טיפל יפה מאוד. יצחק הולך לחפור דווקא איפה? בפלישתים. שם אברהם היה גור בארץ פלישתים ימים רבים, אבל... היה שם איזושהי תקלה, או לא בדיוק קיבלו אותו את אברהם, היה צריך גם שם להסתתר. אז יצחק חופר דווקא במקום היותר מסובך ויותר מורכב, שזו אדמת פלישתים. אז זה החלק בנפש שמעיד על העמל ועל העבודה ועל המאמץ. כן, כן. זה מה שמבלבל כאן, שזה נראה שיצחק הוא איזה מין פסיבי כזה, אבל זה פעילות שקטה. כן, תכון, חופרים. אתה לא רואה, מלמעלה אתה לא רואה כלום. אתה, מישהו שם חופר, לאט לאט. מים שקטים חדרי וידאו. או כלשון הנביא, מאה שילוח הולכים לאט, לישעיה. מאה שילוח, זורמים לאט לאט, עוד קצת ועוד קצת. ככה יצחק חופר וחופר וחופר ומעמיק את המשנה. אבל הרמב"ן, אנחנו ככה קצת נלמד אותו כאן, לוקח את כל נושא הבארות, ובעצם אומר שהתורה כאן רומזת לכל ההיסטוריה של עם ישראל, שהיא בגדול היסטוריה של באר. כלומר, זה לא סתם שבמדבר ליוותה אותנו באר, בארה של מרים, ולא מעיין, כי זה בדיוק מה שמבוקש מאיתנו. יש מים, המים האלה הם לא מים מותפלים, הם לא מים של איזה... מישהו שיצר אותם, אלא המים הם ודאי מים שבאו מאת השם מתברך, שהוריד אותם כאן לארץ, אבל הם מוסתרים. הטובה מוסתרת. ועכשיו מוטל עליך, מוטלת על האדם, החובה להגיע אליה, והתפקיד להגיע אל המים הללו. אז אומר כאן הרמב"ן, יש כאן, הפסוק ממש רומז לזה, כי כתוב, ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים. כן, מים חיים. אומר כאן הרמב"ן, אני אקרא לכם את לשון הרמב"ן. יספר הכתוב ויעריך בעניין הבארות. ואין בפשוטי הסיפור תועלת ולא כבוד גדול ליצחק. כי מה אנחנו, אומר הרמב"ן, באר כזו או אחרת, מה זה משנה עכשיו? כל כך הרבה... תגיד שהוא חפר באר, היה מים, נגמר הסיפור. והוא ואביו עשו אותם בשווה. אבל יש בדבר עניין נסתר בתוכו. כמו הבאר, שהיא עצמה נסתרת. כי בא להודיע דבר עתיד. כי באר מים חיים ירמוז לבית אלוהים אשר יעשו בניו של יצחק. ולכן הזכיר באר מים חיים. כמו שאמר, מקור מים חיים את השם. באר מים חיים בעצם רומז למקום שבו בני ישראל עבדו הכי קשה, חפרו, חצבו, בנו, עמלו כדי לגלות את המים החיים לכל העולם כולו, שזה בית המקדש. בית המקדש. באמת, יש במסכת סנהדרין גמרא שאומרת, כשדוד רצה לבנות את בית המקדש, הוא היה צריך לחפור יסודות עד התהום. ואז כמעט התהום צפה ועלתה והציפה אותו. כלומר, יש שם דיון, בדיוק אותו דיון לגבי החפירה. עד איפה אתה חפר? דוד חפר וחפר וחפר את היסודות הכי הכי עמוקים, את התשתית הכי עמוקה של, של הקיום האנושי, שמשם הוא רוצה להתחיל את, בים את המקדש, ופתאום זה איים להציף אותו, והוא צריך לשים שם חרס עם שם השם. יש שם איזה דיון עד איכן אתה חופר, או עד איזה עומק אנחנו יכולים להגיע כאן בעולם הזה, בהבנת המשמעות של העולם והתפקיד שלו. לא את הכל אנחנו מבינים, יכול להיות שאם אתה חופר יותר מדי, אתה כבר מגיע למקומות שבהם האנושות בכלל מתבטלת, הקיום העצמי שלנו מתבטל. אז טוב, דוד המלך שם הוא חפר. אז אומר כאן הרמב"ן, ולכן נזכיר באר מים חיים. כמו שאמר מקור מים חיים וכו', וקרא הראשון עסק, ירמוז לבית הראשון, אשר התעסקו עמנו, ועשו אותנו כמה מחלוקות וכמה מלחמות עד שיחריבו. זה עסק. כן. האויב. כלומר, האויב התעסק איתנו, עם ישראל בא, וזה באמת אחת הסיבות לחורבן, זה התאווה של אומות העולם בתור תאום לא זהה. אני יכול להגיד שיש לשנינו כל זהה, עד כדי כך שאמא שלנו מתבלבלת קשיה. תאומים. משה שואל, יש לו תאום, ואמא שלו מתבלבלת. נכון, תאומים באמת יכולים להזדהות, יכולים להתבלבל זה עם זה. אחים. אבל מראה עוד יותר מבלבל. כל פנים, הייתה תאווה לאומות העולם להחריב את בית המקדש. זה היה ממש, זה מין אתגר. למה? כי מהמקדש יצאו כל הזמן מים חיים של מוסר ותוכחה ומצפון אל העולם כולו. וזה כל הזמן מין תביעה מוסרית שנמצאת מול העיניים של אומות העולם, וטובעת מהם להיות מוסריים ולהיות ישרים ולהיות צדיקים. ואתה יכול או להיות ישר, או פשוט לשבור את או לסתום את הפה של מי שאומר לך להיות ישר. אז לכן, המון המון אנרגיה הושקעה בלהגיע אל בית המקדש ולהחריב אותו. התעסקו איתנו. והשני, הבאר השנייה, קרא שמה סתנה. שם קשה מן הראשון. למה? והוא הבית השני. הבית השני שקרא אותו כשמו, שכתוב בו במלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו, כתבו סתנה על יושבי יהודה וירושלים. וכל ימיו היו לנו לסתנה עד שיחריבו וגלו ממנו גלות רעה. כלומר, הבית שני גם הוא היה מלווה בסתנה, בהרבה מאוד התנגדות של אומות העולם, אולי במאמר מוסגר אפשר להגיד שהייתה בו, בסופו של דבר גם נחרב בגלל סתנה בינינו, בגלל שנאת חינם בינינו. כלומר, הבאר שנחפרה לא הייתה, התחילה להיסתם דווקא על ידי החופרים בעצמה. וכל ימיו היו לנו לסתנה עד שיחריבו וגלו ממנו גלות רעה. והבאר השלישי קרא רחובות. והוא הבית העתיד שיבנה במהרה בימינו. והוא יעשה בלא ריב ומצא. והאל ירחיב את גבולנו. כמו שנאמר, ואם ירחיב השם אלוהיך את גבולך כאשר דיבר, שהוא לעתיד. הוא כתיב בבית השלישי, ואחווה ונסווה למעלה למעלה, ופרינו בארץ שכל העמים יעבדו שכם אחד. זו לשון הרמב"ן. שבעצם הבארות הללו, גם הכלי יקר כאן מרחיב כאן בדבר הזה, במיוחד על הבאר השלישית. הבאר השלישית לא רבו עליה, בית המקדש השלישי יבנה על ידי מלך המשיח וכו', ויהיה שלום בימיו, וזה יקרה רחובות, כי הקדוש ברוך הוא יחריב את גבולנו, וכו' וכו'. כן, אז זה בעצם, הרמב"ן לוקח את הבארות האלו, לתוך כל התהליך ההיסטורי של עם ישראל, התהליך החפירה העמוק הזה. הזכרנו מקודם שהחפירה בבאר היא בעצם עיקר התמודדות הנפשית, היא כנגד תחושות הייאוש שעלולות לעלות תוך כדי חפירת הבאר. כן. שאלת האם התפיסה המקובלת היא שבית המקדש השלישי ירד מוכן מן השמיים. יש דעה כזאת, רש"י במסכת סוכה מביא אותה, וגם הרב מרדכי אליהו, שהשם ישלח לו רפואה שלמה במהרה, היה מזכיר את זה כל פעם, שאנחנו מאמינים שבבית המקדש השני ירד בנו יש מן השמיים. אבל הרמב״ם כותב שזאת מצוות עשה על, על המלך לבנות את בית המקדש, וכנראה שיש איזושהי פשרה בין הדעות, שאנחנו מבינים שאנחנו נבנה את בית המקדש, שזה לא משהו היום, גם היום מדינת ישראל יכולה להחליט שהיא בונה בית המקדש, והיא בונה, כבר בנו פרויקטים הנדסיים יותר גרנדיוזיים, זה לא כזה בעיה, צריך להחליט, צריך, ואנחנו מבינים שעל הבית הבנוי שיבנה בידי המלך, עליו או לתוכו תבוא השראת שכינה מן בית מקדש שייכנס לתוכו ותהיה בו, תהיה בו השראת שכינה, מעין מה שקרה אצל שלמה המלך כשהוא בנה את בית המקדש, ואז הקדוש ברוך הוא נכנס בתוך הבית בערפל, אז אמר שלמה, השם אמר לשכון בערפל. למה? כן, אז זה בדיוק כמו הבאר. כי אתה חופר, 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 ומגלה מה? מגלה מים שנתן שם הבורק. כלומר, אתה, לפי דברי הרמב״ם, אנחנו בונים, בונים, מתאמצים לבנות את מדינת ישראל, ולבנות את בית המקדש, ולהקים את כל הכלים, ולתוך הכלים האלו, או מתוך הכלים האלו, פורצים ועולים, פורצים ועולים מהמים. אז זה בעצם ה... זה בעצם ה... התכונה... איך?
שהברכה
בשדה בעצם, שברכה בשדה,
כאילו
האדמה מבורכת, מבורכת, ועליה יבוא בית המקדש, כשיר, שהכל המוסר יהיה של היהודים, והפרח עושה, והפרח עושה, והידיים לדסה. כן, גם יכול להיות. את הכוח הזה של הבאר, לוקח יעקב, גם כן, וממשיך אותו הלאה. אבל יעקב יש לו, כמובן, הוא מוסיף, הוא השילוב בין ה... בין אברהם לבין יצחק. גם אצל יעקב אנחנו מוצאים את הבאר, הוא פוגש את רחל, נכון, על הבאר, והוא גולל את האבן מעל פי הבאר, ואת כל העושר שלו הוא עושה כאשר הכבשים באוטל באים באוטל שקטות המים. יעקב הוא כל כך שלם תפארת שבאבות, שהוא גם זה שמסוגל להתמודד עם הבור. אמרנו, בור זה הצורה הכי תחתונה, בור זה יוסף שהוא שלח אל הבור, ויעקב הוא זה שבעצם מסוגל להתמודד ולהעלות את עם ישראל מאותם בורות שעלולים ליפול אליהם. יעקב גם חוצה את הירדן במקלו, כי במקלי עברתי את הירדן, גם יכול להתמודד עם הבור. כלומר, יעקב לוקח כאן גם את הגבורה ואת התנועה של אברהם אבינו. יעקב הוא הנודד הגדול, עובר מארץ ישראל לחרן וחוזר וכו'. גם את הקביעות, את האבן מצבה, גם את הקביעות של יצחק, את הבאר הזאת, ועושה כאן איזשהו שילוב או איזושהי אחדות של יכולת גם העמקה והתמודדות עם קשיים אדירים. יעקב הוא אולי מבין כל האבות זה שהתמודד עם הקשיים המרובים ביותר, יכולת לחפור ולהעמיק, עד כדי כך שמוצא להתמודד גם עם בורות, כן, את יוסף שישליחו אל אבו. ומצד שני, יעקב הוא גם בין האבות, האב שהתנועה שלו, ההשפעה שלו מתפרסת מלבן בחרן עד ירידה מצרימה, על פני טווח גיאוגרפי מאוד מאוד גדול, על פני טווח של שנים מאוד מאוד גדול. כל הדברים האלו הולכים ומתגלגלים עד ליעקב אבי. הערה אחרונה ש אני רוצה לומר, זה, צריך להגיד אותה בזהירות קצת, אבל זה גם כן, כן.
זה מדרש כאילו שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב בני
בכורי,
במתחילה
הוא. באיזה מובן יעקב הוא הבן הבכור? אני חושב שבמובן שמיעקב התחילה האומה. כי עד יעקב זה היה אברהם בוודאי, לא, לא, יצחק זה כבר חלוקה פנימית אומנם בתוך המשפחה, יעקב זה הראשון שממנו מתחיל עם ישראל. אז כלפי השם יתברך זה כאילו הבן הראשון של האומה, של העם. אני אומר, אני רוצה להגיד את זה בצורה מאוד עדינה, אבל יצחק זה האדם היחיד נראה לי בתורה שכתוב עליו התייחסות כלשהי למערכת היחסים האינטימית שלו עם אשתו. ויהי כי ארכו לו שם הימים, והשקף אבימלך מלך פלישתים בעד החלון וירא, והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. ואני רק רוצה לומר שכל ההתייחסות הבעייתית, או כל ההתייחסות המורכבת ליחסי אישות, שאנחנו בעצם בדרך כלל מצניעים אותם וכו', הכל תוצאה של שטחיות. כלומר, ככל שהאדם הוא יותר שטחי, כך הוא תופס את המעשה הזה בצורה יותר שטחית, בצורה יותר נפולה, ובמילה גם בצורה יותר שפלה ופרוצה. אבל ככל שיותר ויותר מעמיקים, עומק ועוד עומק ועוד עומק, אנחנו יודעים שהאדם הראשון, כתוב על אדם וחווה, שהיו משמשים בלי להתבייש, ובזה ראה הנחש והתקנה, כי בעומק, 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 זוהי פעולה אצילה, זו הפעולה הכי הכי אצילה בעולם, שאיתה האדם נעשה ממש שותף להשם יתברך המעשה בראשית, הבאת חיים לעולם. זהו, כשקורשים על זה בעומק, אלא מה? הצטרף לזה כל הקליפות וכל התאוות וכל ה... אז מאחרי האדם הראשון, אנחנו לא מדברים על זה. דבר ראשון, אחרי שהם חטאו, הקדוש ברוך הוא אומר להם, ירדתם מדרגתכם, תתלבשו. תתלבשו, אתם כבר לא יכולים, ויעש להם כותנות אור. היחיד שיש לגביו איזו התנוצצות מהאור הזה, מעמקותו וקדושתו, זה יצחק. אז לכן אפשר להגיד על את המשפט הזה. הבאר שיצחק חפר כל כך עמוקה, שיש איזה פסוק שרומז לנו, יצחק, עולה תמימה, יצחק, בחינת אדם הראשון, יצחק, בחינת עולם הבא, אפשר אפילו להגיד עליו איזה משפט, בקשר לדבר הכי הכי פנימי הזה, תדעו ותבינו לאיזה מדרגת קדושה יתרה הגיע יצחק אבינו. כן, ביעביה, נכון. אז זה, טוב, ביעביה, אתה יכול, יש גם אחרי זה.
פעם
ראשונה כן, כן, נכון. אחרי זה כתוב על שכם במדינה, שחשקה נפשו. אבל על, יצחק מצחק, זה לא כתוב בשום מקום, זה פעם ראשונה, אולי אפילו יחידה. זה גם כן בא להעיד על הגדולה ועל העמקות והקדושה של יצחק. נכון, נכון. שנזכה לחפור בארות עמוקים ולדלות מהם מים חיים. כל טוב.